קראנו השבת את פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, ואיכר עדת, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. וישלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולכו לקראתך וארבע מאות איש עמו. אומר הזוהר, למה סיבב הקדוש ברוך הוא את הדבר? ואומר, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים תמיד, הוא מתאתר בתפילתם. וכאן עכשיו אנחנו רואים שיעקב מתפלל. ויאמר יעקב אלוקי אברי אברהם, אלוקי אבי יצחק, השם אומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ויטיב עמך, מתפלל לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. בוא רואה, שאמר רבי שמעון, תפילת צדיקים, תפילת רבים, עולה לפני השם, מפני שהיא כלולה מכמה פנים, היא רבת גוונים, היא עשירה, והיא נעשית עטרה להקדוש ברוך הוא. מלמד אותנו כאן הזוהר, שתפילת רבים יש לה איזה ערך מיוחד. דווקא בגלל שהם רבים, וכל אחד שונה מהשני, ומתפללים רבים, וכל אחד מבקש באופן אחר, זה עושה את התפילה, תפילה ציבורית, וזה מגדיל את עניינה של התפילה שמופיעה בכמה פנים, בכמה גוונים, והיא נעשית עטרה לקדוש ברוך הוא. ולתפילת יחיד אין המעלה הזאת, כי זה תפילת יחיד בעלת גוון אחד, זה לא כמו תפילת רבים. יעקב אבינו הוא יחיד לכאורה. לא, יעקב אבינו הוא אבים של ישראל. יעקב אבינו זה כלל ישראל. האבות הם כלל ישראל. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה שכשמזכירים בפסוקי הזיכרונות אז אפשר להזכיר גם והשם פקד את שרה. ונשאלת השאלה, אומרת הגמרא שם, שהם מזכירים שם זיכרונות של יחיד ופקדונות של יחיד, ולמה אפשר להזכיר את הפסוק הזה? והתשובה, מפני ששרה אמנו היא לא יחיד, אימם של ישראל. זאת אומרת, יש אבות, הם ברור, אבות הם כלל ישראל. יכול להיות שיש גם גדר כזה של צדיקים נוספים, שהם אביהם של ישראל, שהם צדיקים שהם מנהיגים את כללות האומה. ועל כל פנים, תפילת ציבור, היא תפילה שאהובה על הקדוש ברוך הוא. ותפילתו של יעקב היא בחינה של תפילה של ציבור. זה מה שאומר לנו הזוהר. כן, ולכן אמרו חכמים, למה היו האימהות הקרות? כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. זאת אומרת, יש לנו מזה לימוד חשוב מאוד. כבר הזכרנו את הדבר הזה. שהצרות הם אמצעי לתפילה. לא התפילה היא אמצעי להבריא מהצרות, כמו שנראה כך במבט הראשון, שכשאדם יש לו צרה והוא מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילותיו, ואז הוא יוצא מן הצרה, והתפילה שלהם, כאילו התפקיד של התפילה זה להוציא את האדם מצרותיו. ואז מתברר לנו לפי דברי חכמים שלא כך, אלא שהצרות באות בשביל התפילה, התפילה היא המטרה ולא אמצעי. היא לא אמצעי בשביל להיות בריא, אמצעי בשביל להשיג את לקבל את כל הבקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אלא העמידה לפני השם והתפילה והצעקה היא בעצם המטרה שמקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא. יש לזה תוצאות גם כן, אבל התוצאות הן פחות חשובות מאשר עצם התפילה. לעמוד לפני השם ולהתפלל, זה התקרבות לריבונו של עולם. ואם אדם מתפלל ולא נענה, זאת אומרת, לא, הקרבה עוד לא הייתה מספיקה, אז ישוב יתפלל, כמו שאמרו, קווה אל השם, חזק ואמץ ממך וקווה אל השם. פללת, עוד לא נענית, עוד פעם תחזור ותתפלל. אם הצרה לא עברה, סימן שהצורך בתפילה הוא עוד עדיין קיים, תתפלל עוד. ממשיך הזוהר ואומר, בוא ראה, תפילת האבות קיימה את העולם. כל באי עולם מתקיימים על האבות וסומכים עליהם. זכות אבות נמשכת לכל הדורות. וקיום האבות זה קיום, זה קיום העולם. ויעקב שלם מכולם. יעקב הוא בחיר האבות. ובשעה שבאה הצרה לבני יעקב, הקדוש ברוך הוא רואה צורתו של יעקב, הוא מרחם על העולם. ככתוב, זכרתי את בריתי יעקב וכו'. ממשיך הזוהר מסביר לנו את ענייני התפילות. והוא אומר לנו, יש תפילות מעולות באופן מיוחד. אחת התפילות זה תפילה לעני. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. דוד המלך אמר את זה. אומר הזוהר, כאשר דוד ברח מפני חמיב, חמיב זה שאול, כן, התבונן בתפילת עני המתפלל מתוך מועקה גדולה, הבא מעומק הלב, מעומק הלב הנשבר, ומתבטא לפני השם, תפילה זו מתקבלת תחילה. וזה הפירוש של המילים, תפילה לעני כי יעטוף. מה פירוש כי יעטוף? עטופים, מלשון עטופים ללבן, עטופים זה המאוחרים, על העני שהוא מתפלל, כל התפילות האחרות נדחות מפניו ומאחרות, הוא גורם לכל התפילות שידחו, כי התפילה שלו נכנסת ראשונה. יש תפילה לעני, שיש לה את המעלה הגדולה מאוד, ויש גם תפילה למשה איש האלוקים. מה בין תפילה לעני לתפילה למשה? אומר הזוהר, לכל אחת המעלה שלה. אבל תפילה לעני נכנסת ראשונה, מפני שאין לו כלום. תפילה לעני שוברת שערים נעולים ופורצת פתחים ונכנסת לפני השם. ככתוב, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. זאת אומרת, כשמתפלים מאומקה דליבה, מתוך צעקה, מתוך כאב, זה תפילה פנימית, זה תפילה אמיתית שפורצת מבפנים. וכתוב שמוע ישמע צעקתו ולפני השם ישפוך שיחו, כי כשמתרעם, אומר הזוהר, כשמתרעם על דינו של הקדוש ברוך הוא, ואף שכאילו מתרעם מפני שהוא כל כך סובל וכאילו ריבונו של עולם גרם לו את הסבל הזה, הוא מתרעם כאילו, אף על פי כן, כיוון שהוא מתפלל מעומקא דליבה, הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילה הזאת יותר מכל תפילה אחרת. חביבה יותר ויותר לפני השם. וזו תפילתו של יעקב אבינו, שיודע איך להתפלל. כלומר, דוד גם אמר, תפילה לעני כי יעטוף. אז חז"ל אומרים, כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא עני, אתה מלך. למה? עשה את עצמו עני. כי ידע שהתפילה של עני היא תפילה שמתקבלת מאוד מאוד. כלומר, כשאדם מתפלל מעומקא דליבה, והתפילה מתפרצת מתוכו, זאת התפילה האהובה על הקדוש ברוך הוא. ואז אומר הזוהר, זו תפילתו של יעקב אבינו שיודע איך להתפלל, פה התפילה שאנחנו רואים בפסוקים שקראנו. ויאמר אלוקי, ויאמר יעקב, אלוקי אברי אברהם, ואלוקי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך וטיב עמך, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי, מדבר מתוך כאב, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני הם על בנים. אתה אמרת היטב היטיב עמך, וכו'. אז אומר הזוהר, יש כאן הדרכה חשובה מאוד, צריכים ללמוד מיעקב אבינו איך להתפלל. יעקב אבינו מזכיר אלוקי אברהם ואלוקי אבי יצחק. אומר הזוהר, אברהם כאילו מצד אחד מימין, יצחק מצד שני משמאל, והוא ביניהם. כך ראוי לבוא מכוח האבות. אז זה כאן יש הדרכה. האבות הם מכוחם אנחנו באים להתפלל, וזה מה שאנחנו בעצם עושים בתפילת 18. אנחנו פותחים בתפילה מי אנחנו, מציגים את עצמנו, עם הגיבוי של אבות אנחנו באים לתפילה. אנחנו פותחים בתפילה ואומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הפתיחה הזאת פתיחה מאוד חשובה, בדווקא אנחנו באים, אנחנו בנים של אבותינו. ואנחנו, יש לנו זכות עמידה, כביכול לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו בנים בשם אבותינו. אברהם מצד אחד, יצחק מצד השני, ויעקב לפנינו. ואנחנו באים מהכוח של שלושת האבות. יעקב מזכיר רק את אברהם ויצחק, כמובן. ומה סדר התפילה? לפתוח בשבחו של מקום. קטונתי מכל החסדים, כל האמת אשר עשית את עבדך, כלומר, כל כך הרבה דברים הקדוש ברוך הוא היטיב איתו, יש כאן גם שבח וגם תודה, וכך צריך לפתוח את התפילה, ראשית כל, להזכיר את כל הטובות של הקדוש ברוך הוא, וכשזוכרים את כל הטובות, אז אפשר לבקר, וכשמרודים על כל הטובות, ומכירים את הערך של כל הטובות, אז אפשר לבקש עוד. אם אדם לא מכיר את הטובות של הקדוש ברוך הוא ולא מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שהטיב לו, אז מה הוא מבקש עוד טובות? מה הוא פונה לריבונו של עולם? לזכור את הדבר הזה, אנחנו יכולים לזכור את זה באופן אישי כל אחד ואחד, אבל אנחנו יכולים גם להסתכל באופן ציבורי. אני רוצה כאן להוסיף, אנחנו ברוך השם נמצאים בדור מאוד מאוד גדול, בדור של חזרה לארץ ישראל, בדור של הקמת המדינה, בדור שזכינו לחזור לכל רחבי ארץ ישראל המערבית, ברוך השם. אם אנחנו נדע להודות, יודעים להודות על כל הטובה הגדולה הזאת, אז אנחנו נקבל עוד טובה. עדיין לא כל ארץ ישראל בידינו, ועדיין יש כאן בתוך ארץ ישראל עיכובים והפרעות, אבל כשיודעים, צריכים להודות קודם על מה שמקבלים. הטובה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עכשיו, זה לא פרטי, זה לכלל ישראל, לדעת להודות על זה. עם כולנו, כל אנשי, כל המאמינים, כל השומרי התורה ומצוות, נדע להודות לריבונו של עולם על כל הטובות, אז אפשר לבקש עוד. אנחנו לא יכולים לבקש על גאולה שלמה ועל משיח, ועל בית המקדש, ועל קיבוץ גלויות, אם אנחנו לא מודים על מה שכבר קיים, על כל הטוב הגדול הזה. אנחנו צריכים להודות לריבונו של עולם. כבר יש קיבוץ גלויות, ברוך השם. כבר יש יישוב ארץ ישראל במידה הגדולה מאוד ויפה. כבר אנחנו בירושלים נמצאים. כל הדברים הללו, כשיודעים טוב להודות, אז אפשר להמשיך עוד טובה. זה הדרכה, הדרכה של יעקב אבינו. וגם צריך לפרט את הבקשה, הצילני נינה, מיד אחי, מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על בנים, התפרטות של הבקשה, הכל צריך ללמוד, כאן יש איזה שיעור בלכות תפילה, שכביכול שאנחנו יכולים ללמוד מיעקב אבינו. זה בעניין התפילה. אנחנו ממשיכים בפרשה, וכאן יש בפרשה שלנו מצווה, אחת מתרי"ג מצוות, מצוות לא תעשה. ותקה כף ירך יעקב ויאבקו אמו. והיה כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו, ותקה כף ירך יעקב ויאבקו אמו. אחר כך, ויזרח לו השמש כאשר עבר את נואל, והוא צולע על ירכו. מצוות גיד הנשה. אומר החינוך שהעניינה של מצוות גיד הנשה ראשית כל, כמובן, אנחנו יודעים שמצוות גין הנשה, אנחנו מצווים עליה לא מפני מה שקרה אצל יעקב, אלא אנחנו מצווים על פי משה רבינו. על פי על פי הקדוש ברוך הוא שנתן למשה רבינו במעמד הר סיני, אז ניצבינו בכל המצוות. אמנם זה כתוב כאן, אבל בעצם, אבל כמובן, ניצבינו בכל המצוות. באמת יש במשנה, בגמרא במסכת חולין, יש דיון, מחלוקת תנאים, אם גיד הנשה נוהג גם בבהמות טמאות או רק בבהמות טהורות. דעה אחת אומרת רק בבהמות טהורות, אומרת הגמרא, אומר רבי יהודה, אומר אבל גיד הנשה זזה בזמן יעקב, עוד לא היה טומאה וטהרה, לא היו בהמות כשרות, בהמות שלא כשרות. ואז גיד הנשה, התשובה היא לא. מצוות גיד הנשה זה ניתנה בהר סיני. נכתבה כאן. ונוהג, ומצוות גיד הנשה נוהג עד לתאורות נפקא מינה לדינה, שאם אדם יאכל גיד הנשה של בהמה טמאה, ונגיד שיש בגידים בנותן טעם, אז הוא יעבור בשני לבים. אחד שאוכל בגידים של... איך הוא אוכל בהמה טמאה, והשני שהוא עובר בהרסות גיד הנשה. אבל לא כן. אבל עניינה של המצווה הזאת, אומר החינוך, שנזכור, שגם אם יהיו לנו צרות במשך הדורות, יוכל יחס וחלילה יהיו קשיים, ועשיו יכביד עלינו, ואנחנו נסבול ממנו, נדע, כמו שקרה ליעקב, ויזרח לו השמש, בסופו של דבר, אנחנו נתגבר ונצא מכל הצרות. זה כאילו ה... תוכן של מצוות גיד הנשה. אני רוצה להביא לפניכם כאן גם את דברי הזוהר. גם הוא אומר, והוא סולע לירחו, יש בזה רמז, כשישראל בגלות סובלים כאבים וצער וצרות, כאשר יאיר להם היום, תהיה להם מנוחה. ועל זה נאמר, ויזרח לו השמש והוא סולע לירחו. כלומר, אחרי שכבר זכה לו השמש, אז מה הפירוש הוא סולע לירחו? רוצה הזוהר להגיד שאחר כך כשנעבור את כל הצרות ונצא מהם, נזכור את הצער הזה שהיה ושיצאנו מזה. זה הכוונה, הוא צולע לרחוק. גם אחרי שנצא מהם, עדיין אנחנו נזכור מה שהיה. זה כאילו גם מצער וגם שמח שיצאנו מזה. מצער כשנזכרים בצרות ושמח כשיצאנו מהם. וכאשר עלה השחר, אז התגבר יעקב, כי כוח המלאך נחלה שאין לו שליטה אלא בלילה. ועל כן נאמר, ויאמר שלחני נא כי עלה השחר, כי כעת אני אמצא בידך. אז הוא צריך לבקש רשות מיעקב, כי יעקב, עלה השחר, אז יעקב כבר השולט. אז הוא אומר שלחני נא. הוא צריך שיעקב ישחרר אותו. אומר הזוהר, גיד הנשה אסור אפילו בנער. ולמה נקרא גיד הנשה? שהוא מנשה ומדיח בני אדם מעבודת בוראם. שם רובץ יצר הרע. גיד הנשה בירך, שם זה המקום של יצר הרע. המלאך לא מצא מקום בגופו שיוכל להתגבר עליו, כי בכולם כל איבריו היו חזקים. מה עשה? והיגע בכף ירך בגיד הנשה, דהיינו ביצר הרע. כי משם בא יצר הרע לבני אדם. בשביל זה אמרה תורה, לא יאכלו בני אדם את גיד הנשה, כלומר, באיבריו של אדם מרומז מה שלמעלה. כל האיברים כאילו הם רמזים על דברים רוחניים. האיברים טובים ממשיכים טוב. האיברים שהם ההפך, הם ממשיכים ההפך. אם אוכל גיד הנשה, הוא מחזק את יצר הרע. באדם יש רמח איברים ויש שסה גידים. רמח איברים זה כנגד רמח מצוות, ושסה גידים זה כנגד שסה מצוות לא תעשה, וכנגד שסה ימים בשנה. ויש יום אחד בשנה, שזה כאילו כנגד גיד הנשה. זה תשעה באב. כנגד המלאך הרע, ועל כן אמרה תורה, לא יאכלו בני אדם את גיד הנשה, את גיד הנשה, לא כתוב לא יאכלו בני אדם גיד הנשה, אלא את, לרבות תשעה באב, שלא יאכלו בתשעה באב, שזה היום הזה, הוא כנגד גיד הנשה. יש שעשה איברים, שעשה גידים, והגיד הזה הוא כנגד, תשעה באב. וכאילו הרמזה התורה, לא לאכול בתשעה באב. ויבא כי שימו בכל ימות השנה, לא מצא מקום. הגויים ניסו להחריב את בית מקדשנו. כל ימות השנה לא יכלו לפגוע בנו. רק יש יום אחד שיש בו את החולשה הזאת, שזה מקום של יצר הרע, כן? שזה היה תשעה באב, שאז נגנר עלינו חורבן בית המקדש. מי שאוכל בתשעה באב, כאילו אוכל גיד הנשה. כך אומר הזוהר. וכאן אנחנו עוברים מדברי הזוהר להפטרה שלנו, שהייתה הפטרה שהייתה על אדום, על אדום, על עשיו. אומר הזוהר, הנבואה היא כאילו באיברים, כאילו בדמות הרוחנית, השפע האלוקי, אז בפנימיות, אז אומרים שהנבואה הזה באה מהמקום של נצח והוד, מהמקום של הירחיים. והנביאים, כשהם מתנבים, הם לא יכולים לעמוד. חוץ ממשה רבינו, שהוא במדרגה אחרת לגמרי, שהוא אספקלריה מהירה, והוא יכול לקבל את דבר השם כשהוא עומד, ולא צריך, ולא מתעלף ונופל על פניו, אלא יכול לעמוד. אבל שאר הנביאים לא. וזה נובע מהנקודה החלושה הזאת של הוא צולע על ירחו, שזה יתקן בעזרת השם לעתיד לבוא. רק משה. כל הנביאים לא יכלו לעמוד על מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעשיו. חוץ מעובדיה הנביא, שהוא היה גר שבא מצד עשיו, והוא עומד על בוריו, ו... כי בעניין של עשיו, ולא נחלש מכוחו. למה? הוא גר, מעשיו. אז אומרת הגמרא גם על זה, הגמרא, כמו שאמרתי, ההפטרה, כל ההפטרה שלנו הייתה, הפטרה קשה קצת, צריכים ללמוד אותה בשביל להבין את, את כל מה שכתוב בה, אבל התוכן הכללי של ההפטרה היה, שאדום, הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, בגלל כל הרעות שהוא עשה לישראל, וכל ההכבדות שעשה לישראל, אז בגלל זה הוא ירד וירד וירד ויסבול, מעט שבסוף הגענו לפסוקים, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאמה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם בחלום, זה מה שיהיה בסופו של דבר. כלומר, זאת הנבואה על אדום, על עשיו. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, אמר רבי אבא, גדול מה שנאמר בעובדיהו, עובדיה הנביא, יותר ממה שנאמר באברהם. דאילו באברהם נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. לא נאמר ירא אלוקים מאוד, רק ירא אלוקים נאמר אצל אברהם אבינו. ועובדיהו כתוב, עובדיהו היה ירא השם מאוד. אמר רבי יצחק, מפני מה זכה עובדיהו לנביאות? מפני שהחביא 100 נביאים במערה שנאמר, ואי בחריתי זבל את נביא השם, ויקח עובדיהו 100 נביאים, ויחביאם 50 איש במערה, ולמה הוא החביא 50 במערה אחת ו50 במערה שנייה? שוב פעם, הוא למד את זה מיעקב אבינו. אמר רבי אלעזר, מיעקב למד, שנאמר, והיה המחנה הנשאר לפליטה, לא החביא אותם כולם בבת אחת. חזון עובדיה, כה אמר השם, אלוקים לאדום, מה ישנה עובדיה לאדום, אומרת הגמרא, אמר ביצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא עובדיהו, שדר בין שני רשעים, ולא למד ממעשיהם, מי אלה הם שני הרשעים, זה אחיו ואיזבל, וינבא על עשיו הרשע, שדר בין שני צדיקים, ולא למד ממעשיהם. אמר אפרים מקשה, תלמידו של רבי מאיר, משום רבי מאיר, עובדיה גר אדומי היה. הוא היה גר מהאדומים. אז הוא מכיר אותם. הוא יודע איך להתמודד איתם. והיינו דאמרי אינשי מיני ובי אבא נזל בי נגרה, נרגה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, איך קוצצים את היער? משתמשים ביער עצמו כדי לקצוץ אותו. שמים, לוקחים את העץ, שמים אותו בתוך הברזל והגרזן, וקוצצים. זאת אומרת, מיני ובי, על ידו בעצמו אפשר לפגוע בו. וזה היה עובדיה, שהוא היה גר אדומי, והוא... הוא זה היחיד שמעיד את את הנבואה הזאת על עשיו. עשיו זה כל הדורות כולם, עשיו עדיין ממשיך, עד שביום ההוא כן, והיה בית יעקב אש ובית יוסף יעמה וכו', והנבואה הזאת ניתנה דווקא לעובדיהו, שהיה צדיק, והיה ירא השם מאוד, והיה לו את הכוח הזה, וגם... אנחנו יכולים כאן להבין, כאן יש כאן איזה רמז. הנבואה, אמרנו שהנבואה היא נחלשה, היא חלושה, בגלל בעצם מה שקרה ליעקב, כי שם עדיין אנחנו לא בשלימות, עדיין יש איזה עבר אחד שבו יצר הרע שעדיין לא מתוקן לחלוטין, וזה מה שמחליש את הנבואה. אבל עובדיהו שהוא... הוא היה ירא השם מאוד, הוא שמר דבר על הנביאים, אז היה לו כוח להתמודד עם, עם אלה שמחלישים את, את הירח, והוא צולע על ירחו עם, עם עשיו. אז זוהר ממשיך מכאן, שבמשך הדורות אנחנו פוגשים שלא... שיצר הרע, שהוא עשיו, שהוא המלאך הרע וכדומה, מנסים להחליש, אז אי אפשר לפגוע בתורה בעצמה, אז את התמכי דאורייתא מנסים לפגוע בהם, כדי שלא יתמכו בתורה, ואם אין תומכים לתורה, אז התורה לא יכולה להתקיים. זה המהלך הזה של... אבל כל העניין הזה, כמו שאמרנו, צריך כאן איזו התגברות על הנקודה הזאת, שעדיין עד לעתיד לבוא, אנחנו ננצח את כל החולשות הללו, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל. כשאנחנו מסתכלים על כל התולדות של יעקב, אפשר להסתכל על זה בשני פנים. אפשר לראות, יעקב כל הזמן סובל. בורח מעשיו, בורח מלבן, סובל שם אצל לבן 20 שנה, יוצא מלבן, עשיו בא לקראתו, מגיע כבר לארץ ישראל, מדינה, עובר את העניין הזה, לוקחים לו את יוסף, עד שנולד יוסף שהוא כל כך ציפה לו, ויוסף נעלם, כאילו כל חייו צרות, צרות, צרות. ומבחינה מסוימת אנחנו רואים, כאילו יעקב הוא מומחה להתמודד עם צרות. למנצח מזמור דוד, ינחה השם ביום צרה, יסגב לך השם אלוקי יעקב. כלומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח, אלוקי יעקב יוציא אותך מהצרות, כי יעקב הוא זה שמתמודד עם צרות ויודע לצאת מהם. זה לימוד גדול. אפשר גם להסתכל אחרת. אפשר להסתכל על יעקב, שהוא מצליח, נהיה עשיר גדול. מנסים להפריע לו, אבל בעצם תמיד הוא מתגבר. עשיו מנסה להתנכל לו, אבל בסופו של דבר עשיו לא עושה לו שום דבר. וכיוצא, אפשר להסתכל בשני פנים. אפשר להסתכל על כל המהלך הזה, יעקב, הוא זוכה להעמיד 12 שבטים. אברהם עוד לא זכה לזה, יצחק לא זכה לזה, יעקב כן זוכה לזה. זאת אומרת, יעקב מצליח מאוד מאוד מאוד. יעקב מצליח לבנות את בית ישראל. ומתמודד ומצליח. אני זוכר שלפני כמה שנים, אני דיברתי על זה, אנחנו מסתכלים על תולדות היישוב שלנו. על השנים הראשונות בעיקר, זה מאוד מאוד בלט, היינו צריכים להתמודד עם המון המון קשיים. גם העיכובים מצד הממשלה שעוצרת אותנו כאן בבנייה וכדומה, וגם אינתיפאדה והזריקות אבנים על כשהיינו נוסעים והסכנות מצד האויבים שלנו. וממש לא עברה תקופה קטנה, לא הייתה תקופה שלא הייתה בו איזו התמודדות, איזה קושי, איזה מעצורים, מכבידים, מופרים, וכאילו לא נותנים להתקדם. אפשר להיות בתחושה כזאת. אני זוכר שבחודשים הראשונים, לא יותר, אולי זה כבר בסדר, לא רק בחודשים, בשנתיים הראשונות, פעם הייתה איזו תקופה שזרקו המון אבנים, אנחנו נסענו לירושלים דרך רמאללה. וכל נסיעה דרך רמאללה הייתה סכנה שיזרקו לנו אבנים, שברו את הזכוכיות, והיה ממש סכנה. לא ממש חלילה וחס יותר מפציעה ונזקים, אבל זה גם כן לא היה סימפט, לא היה נעים מאוד, מאוד היה קשה. והתאספנו פה לחשוב מה לעשות, והיינו, הממשלה לא עוצרת את זה. אז היו אנשים שאמרו, אולי אנחנו נצא לתקשורת, נגיד הממשלה לא בסדר וכו' וכו' וכו'. אמרנו, אנחנו לא צריכים להציג את עצמנו מסכנים. אנחנו נמצאים כאן מאוד שמחים במה אם אנחנו נציג את עצמנו בצורה כזאת, היישוב לא יוכל לגדול, אנשים לא ירצו לבוא לכאן. אנשים יגידו, מה כאן, יש צרות, קשה, הנסיעות וכו' וכו'. אנחנו נפגע בעצמנו. אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך להתמודד עם זה, איך ללחוץ על הממשלה שתהיה יותר תקיפה, והצבא יהיה יותר תקיף, אבל אנחנו צריכים לראות את האור של המקום. וזכינו, בזכות ההסתכלות האופטימית הזאת, שתמיד המקום הזה היה מבוקש. אף פעם לא היו דירות פנויות. זה לא בכל היישובים זה היה ככה. אבל פה תמיד היה רצון לבוא לכאן יותר ממה שהיכולת לקבל. זה כשמסתכלים בעין חיובית. אומר, יעקב אבינו, גם אפשר להסתכל עליו, יעקב אבינו, בחיר האבות, רומם את כל המהלך לעוד שלב עוד יותר גדול, עוד יותר נפלא. כל ההתמודדויות הם בנו אותו. הם גרמו שהוא יתעלה יותר. הקשיים האלה לא היו קשיים שמפריעים ועוצרים, אלא קשיים שבנים. כך, ההסתכלות הזאת, ההסתכלות האופטימית היא באמת גורמת שאדם יודע להשתמש בכל קושי שהוא נפגש איתו, גם קושי פרטי, גם ציבור כציבור, יודעים להתמודד עם זה. היה לנו כמובן אחר כך התמודדויות עם הריסת בנייני האולפנה וכדומה, אנחנו נבנינו מזה, ברוך השם. היו כאלה שאמרו, אסור להיכנע וכו' וכו' וכו', ברוך השם. נתנו לנו את 30 הבניינים, קצת יותר גדולים ממה שהיו שם, בית המדרש, עכשיו בונים את 300 יחידות הדיור, שהבטיחו לנו בגלל זה, ברוך השם, מכל קושי מרוויחים. זה צריכה להיות ההסתכלות, לא לפחד מהתמודדויות, מגיעות של קשיים. אני רוצה לדבר כמה מילים על הרב נריה, שהיום היה יום הזיכרון שלו. אני זכיתי ללמוד בכפר הרואה, כשמלאו 10 שנים בערך לישיבת כפר הרואה. וכשאני באתי לישיבת כפר הרואה, הישיבה הייתה, מנתה 120 תלמידים. הייתה הישיבה היחידה, התיכונית, בארץ ישראל. הייתה מדרשייה בעצם, אבל זהו, לא היה יותר. והרב נריה, הוא שהקים את הישיבה הזאת, אבל לא רק הקים את הישיבה, והוא דחף להוסיף תורה בציבור שלנו, בנוער הציוני הדתי. ואחרי חצי שנה שהייתי בישיבה, הרב נריה החליט שצריכים להקים ישיבה במירון. יש שם הרבה ילדי עולים, לא מטופלים וכו' וכו', להקים ישיבה במירון. שאל אותנו תלמידי הישיבה, אנחנו היינו חצי שנה בישיבה, אחרי פסח, מי מוכן לנסוע להקים ישיבה במירון? אנחנו, קבוצת התלמידים, הרמנו יד, אמרנו כן, אנחנו מסכימים להקים ישיבה במירון, בלי לשאול את ההורים. נסענו קבוצה של 15 תלמידים למירון, שם בקבר של רבי שמעון בר יוחאי, שם גרנו איזה במשך ימי הקיץ, והוקמה ישיבת מירון. אחרי כמה זמן, הרב נריה, וזה כמובן, אתם צריכים להבין, שלוקחים קבוצה מישיבה שלא כל כך גדולה, זה מחליש את הישיבה. אבל הרב נריה רוצה להרבות את התורה, לקח קבוצה, הוציא אותה מהישיבה. זו הייתה קבוצה נבחרת, קבוצה מאוד נבחרת, הקבוצה שנסענו. אבל היינו שם חצי שנה, חזרנו בחזרה לכפר הרועה. אחרי עוד איזה זמן, תוך שאנחנו נמצאים בכפר הרועה, בשנתיים הראשונות, הרב נריה מקים את ישיבת נחלים. עוד ישיבה. שוב פעם לוקח תלמידים, מעביר אותם לשם, וכאילו מקים ישיבה מתחרה לישיבה שלו. מקים עוד ישיבה. אני מסתכל על זה כאדם מהמקום של ראש ישיבה, אני יודע שזה מחיר גדול. הישיבה, תמיד רוצים שהישיבה תהיה גדולה ומוצלחת, וצריכים להתמודד עם תחרויות, אז ליצור תחרויות. לא, אחרי כמה זמן מקים את הישיבת נתיב מאיר. שולח את רב אריה, שהיה רם בישיבת כפר הרועה, רב אריה, רב אריה בינה, בניסופסקי קראו לו אז, רב אריה בינה, והוא עולה לירושלים להקים עוד ישיבה. וככה רב נריה ממש פרץ דרך שעשתה מהפכה בציבור שלנו. אחר כך המהפכה נהייתה יותר עמוקה בזכותו של מרן מורינו ורבינו הרב צבי יהודה. הוא נתן את הגובה של המהפכה הזאת. אבל הרב נריה הוא נתן את הכמות, את ההרחבה ואת הגדלות. והוא היה אדם מיוחד, אדם מאוד אופטימי, מאוד מפרגן לכל מקום, מוכן לעזור, מוכן להגיד מילים טובות, תמיד לראות הכל בעין יפה, הכל בחפץ וברצון עצום לסייע. ארץ ישראל הייתה יקרה לו מאוד מאוד. וכל הקשיים שהיו בארץ ישראל, הוא כאב אותם. כאב עצום. יש לו זכויות עצומות. אני חושב שחלק מהתלמידים שאחר כך, שלו, אחר כך נהיו ראשי ישיבות, והשפעה מאוד גדולה, זאת אומרת, לא נהיו ראשי ישיבות בכפר הרועה, אבל הוא דחף אותם לשאוף ללמוד תורה, וכתוצאה מזה בוגרי הישיבה, אנחנו היינו הקבוצה שקמנו את ישיבת קרם ביבנה, ואחר כך פתחו עוד ישיבות ומרכז הרב, מתוך כפר הרועה. היה באמת, אדם אחד יכול לעשות המון. משתדלים, מתאמצים, מתייגים, אפשר להגיע לתוצאות מאוד גדולות. צריך המון לשאוף והמון לרצות ולהבין את החשיבות של הדברים. אני רוצה לסיים במשהו אישי. היום זה יורצת של אמא שלי, זיכרונה לברכה. אני אספר לכם רק סיפור אחד, אולי שניים. אחרי שאני קמתי מהשיבה על אמי, ניגשו אליי משפחת פרוכט כאן, הרב פרוכט ואשתו, והם באו אליי ואמרו לי, אנחנו מציעים להקים כאן אולפנה. למה להקים אולפנה? אין אולפנה תורנית שהבנות הצנועות יכולות להרגיש טוב ולא להרגיש חנוקיות וצדיקיות וצדחקו עליהן. צריכים להקים מוסד כזה שהבנות ירגישו שם טוב ברצון שלהם להתפלל, ברצון שלהם להיות צנועות בבגדים וכדומה. אמרתי להם, סליחה, כאן יש לנו ישיבה. על יד ישיבה להקים אולפנה, לא נראה לי, זה לא מסתדר. צריכים להקים את זה ביישוב אחר. הם אומרים, אבל בכל זאת זה מאוד חשוב, אם לא, מי יקים את זה במקום אחר, אולי כאן אתם יכולים להקים את זה. אמרתי, לא, זה לא שייך. אמרתי, כבר שמעתי כבר מראש ישיבה אחד, שיש שם ישיבה ועל יד זה אולפנה, שזה לא כל כך טוב, אני לא רוצה שזה יהיה כאן. זה לא נראה לי, לא נראה לי שייך בכלל. אז הם אומרים לי, אבל חשבנו שיקראו לאולפנה על שם האמא שלך. כבר לא ידעתי מה לעשות עם זה. ואמרו, אנחנו לא סתם אומרים סתם לקרוא על השם האמא שלך. הרב פרוכט הם היו שכנים שלנו, שכנים של ההורים שלי, ההורים שלו, היו שכנים של ההורים שלי בתל אביב. והוא אומר, זה מגיע לאמא שלך, כי היא הייתה אישה חשובה מאוד, שם גרנו בשיקון הפועל המזרח ביחד, היא עשתה שלום בין אנשים, היה שם שתי נשים, שכנות, שרבו, ואף אחד לא ידע מה לעשות עם המריבה הזאת, והיא הלכה בסבלנות מאחת לשנייה, מאחת לשנייה, והצליחה להשכין שלום, זה היה פילה גדול מאוד. וזה לא רק, זה דוגמה אחת, לא דוגמאות, אנחנו פעם לבקר חולה שהייתה מאוד מאוד חולה, באו קבוצת החברות, השכנות, באו לבקר אותה בית חולים, היא אמרה, רק תיכנס רעיה. לא, לא אחרות, היא יכולה לשמח אותי, אחרות לא. זה מכביד עליי, היא הייתה במצב מאוד קשה, החולה הזאת. הייתה לה איזה אהבו אותה, איזה חביבות, איזה... מגיע לה לשיקרו השם שלה. נכנעתי. ברור השם, החששות שלי נתבדו. וזה אפשר להיות בצוותא, אבל ברוך השם, וחלק מההשקפה שלי על השכנת שלום ועל האחדות, זה ממנה. שבוע טוב.